טוב, אנחנו סוגיה שנקראת מזוזה חובת הדר. הביטוי הזה מופיע בכמה סוגיות בש"ס שהפניתם שם אליהם, וקשור לכלל, עוד מעט ראית פה, גם ניגע בזה בעזרת השם, לכלל של משמעות המסכת שבה מופיעה הסוגיה. אז זהו, אז ראינו ש... בואו נראה את ההקשר של הביטוי הזה. סוגיה אחת בפסחים, פסחים נפדל את עמוד א', הגמרא שם מדברת מה קורה כשאדם אחר קנה בית בי"ד בניסן. על מי חלה חובת בדיקת הבית? בסדר? האם על השכר בית, האם על השוכר או על המזכיר? אז נשאלו את ברמנם רב נחמן בר יצחק, המזכיר בית לחברו ב-14, על מי לבדוק? על המזכיר לבדוק דחמיר על ידיו, או דין מה לסוחר לבדוק דאיסור ברשותי איקאי. בסדר? זאת אומרת, הבעלות הקניינית היא של המזכיר, כי זה חמץ שלו, הרי אני רק הרגע נכנסתי, זה לא חמץ שלי. מצד שני, אצל מי יהיה בפועל האיסור בפסח? אצלי, כי אני גר פה. אז יש פה שאלה על מי האחריות עכשיו לבדוק. תשמע, בואו, הגמרא רוצה לפשוט את השאלה הזאת מסוגיה אחרת, המזכיר בית לחברו, על הסוחר לעשות לו מזוזה. אז לכאורה, כמו שהסוחר חייב לעשות מזוזה, למרות שהבית הוא של המזכיר, אותו דבר נגיד, למרות שהחמץ של המזכיר, הסוחר הוא זה שבפועל גר, אז הוא צריך לבדוק את החמץ. אומרת הגמרא, לא. הטעם, אמר רב משרשי, מזוזה חובת הדרי. החמאי, במזוזה יש לנו את האמירה של רב משרשי, שמזוזה היא חובת הדר. יש פה דין מיוחד שמזוזה היא חובת הדר כביכול ולא חובת הבית. אבל אז מה יהיה הדין פה? חובת המזכיר או הסוחר? אמר לו, אמנם אנחנו בריצה קטנים, המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו מפתחות חל 14 על המזכיר לבדוק, אם שמסר לו מפתחות חל 14 על הסוחר לבדוק. טוב, הוא מגדיר. הרגע הקובע הוא מסירת המפתחות. אם מסירת המפתחות הייתה לפני 14, אז הסוחר יבדוק, ואם אחרי זה, זה לא מזכיר לבדוק. בסדר? אז לא משנה כרגע לגניה בדיקת חמץ, אבל ראינו פה שהגדרה שמזוזה היא חובת הדר. היא על מי שדר בבית ולא מי שהבית שייך לו. סוגיה ראשונה מפסחים. סוגיה השנייה בא במציע דף קופה א' עמוד ב'. שם המשנה גם כמדברת על מזכיר וסוחר, כל מיני חובות של המזכיר כלפי הסוחר. ודברים אחרים שהם באחריות הסוחר. המזכיר בית לחברו, המזכיר חייב בדלת, בנגר ובמנעול, ובכל דבר שמעשה אומן. כן? זאת אומרת, אם הדלת נופלת, מי האחריות לתקן את הדלת? המזכיר. אבל דבר שאינו מעשה אומן, הסוחר עושהו, כן? אם עכשיו, אני יודע מה, התקלף קצת הצבע בקיר, וזה משהו שאדם יכול לעשות לבד, האחריות הסוחר. זה ההגדרה של המשנה. אם זה מעשה אומן, צריך פה בעל מקצוע, אז זה אחריות המזכיר. אם זה דבר שאדם עושה בעצמו גם כן, זה באחריות הסוחר. מה? אנחנו לא בסוגיה, אבל על פניו ככה, אני חושב שההגדרה היא כזאת. אם זה דבר שאתה יכול לעשות אותו בעצמך, זה סימן שזה לא משהו מהותי בבית. זה משהו שעכשיו נובע מהחיים הפשוטים בבית, הראה שגם אתה יכול לתקן אותו בעצמך. אבל דבר שצריך כבר אומן שיעשה אותו, סימן שזה משהו מהותי בבית חסר כאן. אז אם משהו מהותי בבית, למי שייך הבית? למזכיר. גם כשאתה גר בו, הבית עדיין שייך למזכיר. בסדר, השאלה אם הנזק הוא נזק שהוא מהותי בבית, והסימן לזה שהוא מה צריך לתקן אותו, ואז באחריות המזכיר. ואם זה נזק שאתה יכול בעצמך לתקן, סימן שזה משהו שהוא ככה בחיי היומיום של הבית, שזה יותר שייך לסוחר, שהוא זה שחי בבית. אבל זה בלי להיכנס בכלל, זה ככה רק סברה על פניו, אני אומר, לא מתחייב. אני אכחיש כל קשר, אם תגידו את זה בשמי, כן.
זה כן חובת הבית. נראה פה מכל הפרטים שזה כן חובת הבית.
בוא נראה, אז מה...
לא, בין זה לא מעשה אומן, בין זה מה שמורכים בבית, סיימן עם זר, נוכן בזר.
זאת בדיוק השאלה, זאת בדיוק השאלה. אומרת הגמרא, הגמרא מוסיפה עוד ברייתא, המזכיר בית לחברו, מזכיר חייב להעמיד לו דלתות, לפתוח לו חלונות, לחזק לו תקרה, לסמוך לו קורה. וסוחר חייב לעשות לו סולם, לעשות לו מעקה, לעשות לו מרזב, להתיח את גגו. טוב, יש מקום להבין את החילוק בין כל הדברים האלה. באו מנהם רב ששת, מזוזה על מי? מזוזה? אמר רב משרש, מזוזה חובת הדרי. מה אתם שואלים אותי בכלל, כן? אמרנו כבר מזוזה, זה חובת הדר, למה אתם שואלים אותי? יש אמירה מפורשת. לא, אלא מה התכוונו לשאול? אלא מקום מזוזה על מי. מי אחראי? המזוזה, אם אתם רואים בתים עתיקים, לפעמים בירושלים רואים את זה, שהיום המזוזות זה פלסטיק ככה שהוא מחובר על המשקוף. אבל פעם, בעיקר כשהמשקופים היו מאבן, אז היו חוקקים בתוך המשקוף, ושם מכניסים את המזוזה. אז השאלה, מקום מזוזה על מי, כן? מי אחראי לעשות את המקום של המזוזה? ברור שהמזוזה חובת הדר, זה אמר משרשיה. מי אחראי לעשות את המקום של המזוזה? אמר לו, אופשר של קליטוע, הדבר של מעשה אומן הסוחר עושה, ובעינה מילה מעשה אומן הוא. אפשר הוא בגוף את הדקניה, כן? שזה כמו מזוזה של היום. המקום של המזוזה זה לא הכרחי שזה מעשה אומן, הרי אפשר לקחת איזה קנה, לתקוע את המזוזה בפנים ולהדביק את הקנה על האבן. אז זה לא מעשה אומן, לכן הסוחר אחראי גם על מקום המזוזה. אבל המזוזה עצמה, זה אין שאלה בכלל, זה ברור. ובאחריות חובת הדרי, אותם אמרה של רב משרשיה, זה אותו רב משרשיה שראינו אותו בפסחים, הוא גם מביאים אותו כאן אצלנו. סוגיה שלישית, בעבודה זרה. שושר לי פה כרטיסי זה. נקנה, לא יודע מה אפשר לעשות איתו. כן, אומרת הגמרא, המשנה לפני כן בדף כף עמוד ב' אמרה אין מזכירים להם בתים בארץ ישראל. בסדר, חשוב ללמוד את המשנה הזאת פה בעיר שלנו, בעזרת השם שבזכות הלימוד זה גם יגיע למעשה. אין מזכירים להם בתים בארץ ישראל, כל אחד ינחש מי זה להם, ואין צריך לומר שדות. בסדר, אסור להזכיר להם בתים בארץ ישראל, קל וחומר לא צריך להגיד בכלל שאסור להזכיר להם שדות וכו' וכו'. ובסוריה יש גדרים אחרים. שואלת הגמרא, מה אין צריך לומר שדות? למה שדות יותר ברור שאסור להזכיר להם? אילמה משום דאית בתרתי, שבשדה יש שתי בעיות. חדה חניית קרקע, לא תכונן, וחדה דקמפקא למי מעשר. בבית יש לי רק בעיה שלא תכונן. חניית קרקע, אתה נותן להם חניה בארץ ישראל. בשדה יש לי בעיה נוספת של מעשרות. אני מבטל, כשאני מזכיר את זה לגוי, אני מפקיע עכשיו את מצוות מעשרות. לכן זה יותר ברור לגמרא למשנה. כן?
יש הבדל בין להשכיר ולהחכיר? לא יודע.
יותר מכירה זה מכירה ממש, זה לא רק שכירות. מה זה? כן. יש הדיונים שלמים בפוסקים, יותר מוקדמים גם. אומרת הגמרא, יחי, אם כך, בתים נמי קטרתי, גם בבתים יש לי שתי בעיות. אחד החניית קרקע ואחד הדקה מפקלה ממזוזה. אתה אמרת שתי בעיות, אחד, אתה נותן חניית קרקע, שתיים, שאתה מפקיע מאיזה מצווה, מצוות מעשר. גם בית שאתה מזכיר אותו, אתה מפקיע אותו ממצוות מזוזה. אמר משרשיא, מזוזה חובת הדר הוא. אין פה בעיה. כי המזוזה זה נקבע על פי מי שגר בבית. זה לא שהבית חייב במעשר, במזוזה, ועכשיו כשאתה מוכר, אז לא תתקיים בו מצוות מזוזה. כשאתה מוכר, ממילא אין עליו בכלל מצוות מזוזה. כי מזוזה זה חובת הדר, אז אין לי בעיה להזכיר את הבית מצד המזוזה. בסדר? כי ממילא כבר לא חל עליו בכלל מצוות מזוזה. זה לא שאני מפקיע ממצוות מזוזה. מי שגר בבית הוא זה שאחראי על המזוזה. אם גר פה גוי, בכלל אין פה מצוות מזוזה. בסדר? לכן זה... גם בית אסור בגלל לא תכונם, אבל שדה זה יותר בעיה, כי יש פה גם הפקעה... הפקעה של מעשה. טוב, אז ראינו שלוש סוגיות שבהם יש את הביטוי של מזוזה חובת הדר. ובעצם יש פה שאלה, אתם יודעים איפה סוגיות ככה, המקום המרכזי של סוגיות מזוזה מופיע? מנחות, נכון, מזוזה ארציצית, שם זה בוא נגיד המגרש הביתי הטבעי של סוגיות מזוזה. ושם לא מופיע הביטוי הזה, מזוזה חובת הדר. זה אומר דרשני הדבר הזה, כן? למה זה לא מופיע שם? היינו מצפים שאם זה משהו עקרוני, אנחנו רואים זה חוזר בכמה וכמה סוגיות, אם זה משהו כל כך עקרוני בהלכות מזוזה, אין בעיה שזה יופיע בעוד מקומות, אבל כאילו במקום המרכזי ששם אני אמור למצוא אותו, פתאום שם זה לא נמצא. זו שאלה גדולה. איך אנחנו נמצא שאלה גדולה? אז ראיתם מקורות. בואו קצת רגע, נצא רגע ממזוזה, נהן רגע במקורות האחרונים שנתתי לכם, לגבי עצם הכלל הזה של המשמעות של המסכת שבה מופיעה הסוגיה.
גם שאלה על המזוזה עצמה.
מה?
או מזוזה
עצמה, מה הקשר למנחות? אוקיי, זה...
מה הקשר למנחות?
זה עוד שאלה. זה עוד שאלה שבה אנחנו לא עוסקים. כשנלמד את סוגי מנחות, אז הנה חינמי, ודאי שיש מקום לשאול, צודק. למה זה מופיע במסכת מנחות דווקא? דרך אגב, יש גם מסכת מזוזה. מסכתות קטנות. בסדר? אבל שאלה באמת למה בגמרא זה מופיע במסכת מנחות, ודאי שזו שאלה טובה. אז בואו נראה שני מקורות שמדגישים את העניין הזה שיש קשר בין הסוגיות לבין המסכת שבה הן מופיעות. מסכת מקור אחד זה בסנהדרין למד עד עמוד ב', הגמרא מביאה שם שתי סתם משנה, והיא פוסקת, לא הבאתי פה את ההקשר, אפילו אני לא עיינתי עכשיו בהקשר, היא פוסקת כמו אחת הסתם משנה. שאלה, הגמרא שואלת, מהי אולמי דאי סתמה מהי סתמה? למה, הרי שתיהם סתם משנה. למה החלטת ללכת לפי סתם משנה? יש כלל, נכון, שמחלוקת ואחר כך סתם, פוסקים הלכה כסתם. אבל פה שניהם סתם משנה, למה אתה הלכת לפי הסתם הזאת ולא לפי הסתם הזאת? מציעה הגמרא, זה אחת האפשרויות שהגמרא מציעה, היא בידיים, משום דקטני לגבי הלכתת דדינה. אומר רש, משום דקטני לה, לעד הדנים בלילה, גבי הלכתת דדינה אחה. שמע מינה עיקרי למילף מינה. זאת אומרת, יש, מכיוון שאחת המשניות הוזכרה בהקשר הטבעי של אותו נושא, יש לה עדיפות לגבי פסיקת הלכה כמו. והמשנה שלא הובאה באותו הקשר, אז יש לה חיסרון מצד פסיקת הלכה. אם היא הייתה היחידה, זה משהו אחר, אבל כיוון שיש לי סתם מול סתם, יותר חזקה הסתם שהופיע באותו הקשר שבאמת זה שם הנושא, שם הופיע הנושא. אנחנו רואים שגם הגמרא, היא מתייחסת לה, ודאי שיש משמעות למיקום של הסוגיות, בסדר? פה זה מדובר על משניות, לא על גמרות, בסדר? על המיקום של המשניות, יש עדיפות למיקום של המשנה כשהיא מופיעה בתוך ההקשר הכללי של אותו נושא. ואם היא מופיעה במקום אחר, אני כבר מתייחס אליה בצורה אחרת. זה מקור אחד. מקור יותר מפורש לגבי הסוגיות, זה רב צדוק, יש לכם אותו מקום 11, אומר כך, כמו כן לעניין, כל עניין האגדות שנזכרו בגמרא, כל אחד יש לו שייכות לאותו עניין, כמו מתן תורה במסכת שבת בפרק רבי עקיבא. שואל רב צדוק, למה האגדות על מתן תורה, חלק מהם יצאנו ללמוד ביחד, למה הן מופיעות במסכת שבת ובפרק של רבי עקיבא? אומר רב צדוק, כי לדברי הכל בשבת ניתנה תורה לישראל. כן, יש מחלוקת, נכון, בין רבי יוסי לרבנן, האם מתן תורה בו' בסיוון או בז' בסיוון, אבל לכולם על מה זה היה בשבת. זאת אומרת, הנפקמין הייתה באיזה יום, האם חודש אייר היה מלא או חסר, אבל בכל מקרה כולם מסכימים שבשבת ניתנה תורה לישראל.
איך אז... הוא מוכיח את
לא, זה הרב? לא, הוא לא מוכיח, זה הגמרא מוכיחה בעריכות. בסדר? אבל הוא רק מסביר עכשיו, הוא לא הוא מת השורה התחתונה רק, הוא לא נכנס לכל הסוגיה. אז לכן, בגלל ש... זה מראה שיש קשר בין תורה לשבת, לכן גם הסוגיות של מתן תורה, אגדות מופיעות מסכת שבת. ופרק רבי עקיבא ירמוז על תורה שבעל פה. כי רבי עקיבא היה השורש של בחינת תורה שבעל פה, כי כולו סתימתא ליבא דרבי עקיבא, וכדאית בשם האריזה. אנחנו מכירים, סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא וכו' וכו' וכו', וכולו ליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא הוא שורש של תורה שבעל פה. אז לכן בתוך מסכת שבת, דווקא בתוך הפרק של רבי עקיבא. זה לא סתם שזה נערך ככה. כל הסתם, סתם משנה, אם יש סתם משנה שלא כתוב מי אמר אותה, בדרך כלל זה רבי מאיר. סתם תוספתא, אני לא זוכר, אולי רבי חייא, לא זוכר, לא רבי, כן, נראה לי, לא זוכר, וכו' וכו'. כל מיני סתם זה, סתם זה, כל פעם אומרים מי הוא זה ש... כשיש סתם ברייתא, סתם תוספתא, סתם וכו', מי אומר את זה? וכולו אליו דרבי עקיבא. את המקור של הכל זה רבי עקיבא, גם מה שאמר רבי מאיר זה מרבי עקיבא, מה שאמר רבי חייא זה מרבי עקיבא וכו' וכו'. רואים שהוא השורש של התורה שבעל פה. אנחנו גם רואים את זה, כן, בסיפור שהיה לו הרבה תלמידים ומתו, ואז הוא הלך ולימד חמישה רבותינו בדרום, רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יהודה וכו' וכו'. אתה רואה שהוא, כל השורש של התורה שבעל פה זה רבי עקיבא. הלאה, וגם אגדות החורבן נזכר במסכת גיטין בפרק הנזקין. מה הקשר בין אגדות חורבן המקדש לגיטין? כי עניין החורבן הוא כמו גירושין למראה עין, כן? בצורה חיצונית, חורבן בית המקדש זה כביכול כמו שגירושין בין קודשי בריך ובכנסת ישראל שילחה, כן? של בבון שולחה עמכם, ככה הנביא אומר. כאילו הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל יוצא לגלות, זה כמו שילוחין כאלה, כמו גירושין. רק למראית עין, כמובן שבצד הפנימי תמיד יש חיבור נצחי בין כנסת ישראל וקודשי בריחו, אבל זה נראה כמו גירושין, לכן זה מתאים למסכת גיטין. בפרק הנזקין יורה על דרש כי תצא אש, שלם שלם אוויר את הבערה, שהקדוש ברוך הוא כביכול הציט אש בציון, והוא בכבודו שלם הנזק. כן, למה דווקא בפרק הנזקין? כי זה כמו נזק, שלם שלם אוויר את הבערה, הקדוש ברוך הוא הציט את האש בציון, הוא צריך לשלם את הנזק וכו'. ואגדות שלמה המלך עליו השלום שהיה מלך וידיעות מסכת גיטין, כי שלמה המלך עליו השלום הוא שורש המרכבה למדת המלכות, כמו שנאמר וישב על כיסא השם, הוא שורש כנסת ישראל, כי עניין תירוץ שלמה ממלכותו היה נראה גם כן כעניין גירושין. כי שלמה המלך זה לא סתם מלך, הוא, רב צדוק אומר פה, שזה קשור לשורש המרכבה למדת המלכות, לכן כשהוא יורד מכיסאו זה גם כן נראה כמו גירושין, טוב, וכולי. בסדר, אז אנחנו רואים רב צדוק מדגים את זה בכמה וכמה סוגיות, הוא פה מדגים ביחס לאגדתות. אבל עוד פעם רואים את העיקרון הזה שגם האגדתות שבגמרא הן קשורות למסכת וגם לפרק, רב צדוק הוא מסביר לנו למה זה קשור גם לפרק שהן מופיעות בו. אז אנחנו רואים מפה עיקרון, הרב ויצמן מראה עוד כמה דוגמאות כאלה, אם נספיק אולי נעיר משהו, אבל מי שירצה שאין במיטב הארץ. אבל הכלל הוא שיש משמעות למקום שבו מופיעה הסוגיה. זה לא סתם שסוגיה מסוימת מופיעה במקום מסוים, בהקשר מסוים. ומכללן אתה שומע עליו. אם יש משמעות למקום שבו מופיעה הסוגיה, היינו מצפים שהסוגיה שקשורה לנושא מסוים תופיע באותו מקום. כמו שאמרנו קודם, אין בעיה שזה יופיע גם במקומות נוספים, כראיות או קושיות וכדומה. אבל כאשר פתאום אני רואה שסוגיה מסוימת שאני הייתי מצפה מצד ההקשר שהיא תופיע בהקשר של כל הסוגיות שעוסקות באותו נושא, ופתאום זה לא שם, ודאי שזה אמור להדליק לי נורה אדומה. בסדר? אתם מבינים את הכיוון של הכלל הזה? הכלל הזה אומר שני דברים. אחד, כשיש לך, אתה רואה סוגיות מסוימות שבמסכת מסוימת, שתשאל את עצמך מה הקשר לאותה מסכת, כמו לדוגמה אני מזכיר, שלמדנו על סוגיות בית המקדש בבבא בתרא בפרק השותפין, אז הסברנו למה זה מופיע שם. מלמד על כל מיני בחינות של שותפות, לא נחזור כרגע, מי שרוצה שיחזור על זה. אז, אבל גם לצד השני, כשיש סוגיה עכשיו שהיא לא מופיעה במקום שהיינו מצפים שהיא תופיע, אז זה גם כן אומר דרשני, למה זה לא מופיע שם. ומכאן אנחנו מגיעים לשאלה שאיתה פתחנו, מתנו בשלוש סוגיות, הביטוי מזוזה חובת הדר, ודווקא במקום הטבעי אנחנו לא מוצאים אותו, צריך להבין למה. עד כאן השאלה שאנחנו באים לעסוק בה. בואו נעיין במשמעות ההלכתית של הביטוי הזה מזוזה חובת הדר, איך הפוסקים, מה הם עשו עם הביטוי הזה. אז בשולחן ערוך מובא יסוד ידוע שציצית חובת גברו ולא חובת מנה, שכל זמן שלא לובש הטלית פטור מציצית, ולפיכך אינו מברך על עשיית הציצית שאין מצווה אלא בלבישתו. בסדר? ציצית זה חובת גברה ולא חובת מנה. זאת אומרת, במילים שלנו זה גברה ולא חפצה, כן? בחקירה הידועה. אם זה היה חפצה, אז אפילו כשיש לי ציצית טלית בארון, מקופלת, בלי פטילים, כל רגע שהיא בארון אני עובר עכשיו על מצווה, מצווה דאורייתא. אני חייב להטיל בפטילים. אומרת, ההלכה היא לא כזאת, ציצית זה חובת גברה. אין בעיה שיהיה לי שנה שלמה ציצית מקופלת בארון עם ארבע כנפות, מצמר ואין בפתילים. מתי הבעיה תהיה? כשאני אלבש אותה. בסדר, זה ציצית חובת גברה. לכן, מפה יוצא שלא מברכים על עשיית הציצית, אלא בלבישת הציצית. בסדר? אם הציצית הייתה חובת מנה, חובת הבגד, אז אני צריך לברך ברגע שאני שם את הציצית בבגד. אבל מכיוון שהציצית היא רק חובת גברה, אז אני צריך לברך רק כשהגברה, כשהאדם לובש את הציצית ולא כשהוא מכין את הציצית. בסדר? מובן? יופי. המגן אברהם, יש עוד מצווה שהיא דומה לציצית, שזה מזוזה. הוא שואל, מה ישנה במזוזה? די כמה שצריך לברך כשקובעה? מזוזה, מתי אנחנו מברכים? כשקובעים אותה. לכאורה זה מקביל לעשיית הציצית, כן? אדם שעכשיו לצורך העניין שם מזוזה בבית ורק מחר הוא יבוא לגור בבית, הוא מברך היום. לכאורה, אם זה היה כמו ציצית, היה אמור לברך ברגע שהוא נכנס הביתה. למה מברך בזמן הקביעה ולא בזמן הכניסה? אומר המגן אברהם, דעת ענה מקיים עלן חובת הדר הוא, דכל זמן שאינו דר בתוכה, פטור ממזוזה. אומר מזוזה, ביטוי שראינו נכון מהגמרות, מזוזה חובת הדר. מה יוצא מזה שחובת הדר? שאדם בנה בית, הוא לא חייב לשים מזוזה. רק כשהוא התחיל לגור בבית הוא חייב לשים מזוזה. לכן, הייתי מצפה שהברכה תהיה כשאני נכנס לגור בבית ולא בזמן שאני קובע את המזוזה. בסדר? זה חלק מהקושיה. אומר, ואפשר דעו הדין במזוזה. אם קבע במזוזה קודם שדר בתוכו, כשנכנס לדור בתוכו ורשר כתשאל המצוותיו וציוונו, לדור בבית שיש בו מזוזה, כן נראה לי. חידוש עצום פה של המגן אברהם. אומר, בדרך כלל אנשים קובעים מזוזה כשכבר באים לגור בבית. אז הם מברכים בזמן הקביעה על הקביעה. אבל מה יקרה באמת בציור שציירנו? אדם בנה בית, קובע מזוזה, ורק בעוד יומיים נכנס לגור בבית, אומר המגן אברהם, נראה לי, שהוא לא יברך בזמן הקביעה, אלא רק שהוא ייכנס לגור. אז ואז הוא לא יברך לקבוע מזוזה, לא יברך לדור בבית שיש בו מזוזה. בסדר, חידוש גדול של המגן אברהם, שהוציא אותו מהביטוי של מזוזה חובת הדר. אז
מסדר מול העיניים, מזוזה,
חובת אדם, המגן אברהם, אדם שקבע מזוזה
לפני שנכנס
לגור, יברך
רק כשיתנה.
על המגן אברהם הזה מקשים האחרונים, ומכמה טעמים הבאנו פה רק את הנציב, אבל יש עוד שבאים ודוחים את דבריו. הנציב אומר בעמק שאלה, יש לנו שאילתות דרב החי גאון, יש את זה בישיבה, אז על השאילתות יש פירוש של הנציב בעמק שאלה. זה כמו עמק דבר שלו על התורה, אז יש לו פירוש של עמק שאלה על השאילתות. מביא, הן אמת, המגן אברהם סימן יוצא, סעיף קטן א', כתב לברך לדור, חולי, כן, מה שראינו עכשיו. ורבנו הגאון רבי עקיבא בתשובה סימן את קבע במסמרות, עוד מעט נראה את הרבי עקיבא איבא, בסדר? ושם בזה נוספות גם בבעל הבית עצמו. אבל ענן לא חזינן רבנן הקשישי דאב דיאחי, ולא הזכר בפסקה הראשונים זה, סתם, זו נקודה מאוד חשובה. אומר, העמק שאלה, זה יפה שהמגן אברהם העסיק את זה מהסוגיה, אבל אנחנו שמרנים. בסדר, לחדש הלכה עכשיו, בוא נסתכל. הגדולי הדור הזקנים נוהגים ככה? לא נוהגים. אז גם אם יוצא לך מהסוגיה שזה מה שאמור להיות, אז אל תחדש הלכות אם אתה רואה שזה לא, גדולי הדור לא נוהגים ככה. מסופר על רב אברום זצ"ל שהוא מאוד הקפיד בזה לא לחדש הלכות. בסדר? שתלמידים היו מביאים לו מחברות ככה של סיכומים של הסוגיה, שהוא יעיר הערות. אז הוא היה קורא את הסיכומים ומעיר להם הערות ומחזיר להם עם הערות. מספרים ככה שאם תלמיד היה מביא לו איזה מאמר על סוגיה עם חידושים הלכתיים, הוא לא היה מחזיר לו את המאמר, כדי שהחידושים האלה לא יתפשטו הלאה, כי יפה מאוד שיצר החידושים הלכתיים, אבל אנחנו לא ממציאים עכשיו חידושים הלכתיים. אנחנו צריכים לבדוק, לראות מה נוהגים הגדולים, אם נהגו ככה ממשיכים, אם לא נהגו, זה לא פשוט לחדש. בשביל לחדש צריך להיות פוסק גדול עם כתפיים מאוד מאוד רחבות, וזה מאוד לא פשוט לחדש הלכות. גם אם יצא לך מהלימוד של הסוגיה, יצא לך מסקנה מסוימת, וזה לא פשוט מה שאני אומר עכשיו, כי יש רבנים שכן מחדשים הלכות מלימוד סוגיה, גם אם הם דעת יחיד וכו'. ושוב, אנחנו קטנים, אבל אנחנו רואים פה בנציב שהוא באמת אומר שזה שיקול. גם אם המגן אברהם בא והעסיק את זה, אבל תראה, גדולי הדור הקשישים לא נוהגים ככה. וסיפרנו גם רבברום זצ"ל, אז צריך לדעת שזה לא פשוט לחדש. רצית להגיד משהו איתן?
אני מוזר, כי יש דברים חדשים שלא
היו, אז אני אגיד גם כן, זה לא היה יותר חכים. לא. אם יש סיבה להם, הם לא נוהגו. הם לא נוהגו כי לא היה חשמל, מה לעשות? הראיה שחשמל אסור בשבת, להשאיר אור דלוק, כי גם יעקב אבינו לא השאיר אור דלוק בשבת במנורה. ברור שזה לא ראיה. אבל אם יכלו לנהוג, אם יכלו לעשות את זה ולא עשו, אז זה כבר שאלה, בסדר? זה שאלה. יש מצבים שכן מחדשים, אבל אני אומר, זה מאוד לא פשוט לחדש, צריך לדעת את זה, זה מאוד מאוד צריך לעשות, לשבת שבעה נקיים ולטבול במקווה לפני שמחדשים הלכה. זה היה נראה לך ככה מפשט הסוגיה. טוב, אלא העניין, דלא דמי מזוזה לציצית, למען דאמר חובת גברה. דמזוזה, אם אין לו מזוזה, רשאי לדור בה. קבעה ברושה ממגילה, והביאו ראש מלכות תפילין. דתפילין הוא מזוזה מקודם, וכו' בזכות דתפילין קודם. והיא התעדש במזוזה איסור דירה, הווה איסור מעשה. מה שאין כתפילין אינו לה בשב ואל תעשה. אלא פשיטה דמזוזה גם כי אינו לה שב ואל תעשה. אומר הנציב כזה, יש ירושלמי שהראש מביא אותו בהלכות תפילין. שירושלמי אומר, מה קורה כשאדם יש לו כסף או למזוזה או לתפילין? מה הוא עושה? צריך להחליט עכשיו. זה האופציות שלו. אז ירושלמי מכריע שתפילין קודם. תפילין קודמין למזוזה. עושה הנציב חשבון. אם אתה אומר לי שמזוזה אסור, אסור לגור בבית בלי מזוזה, אז לכאורה, בוא נראה. הוא עכשיו יגור בבית בלי מזוזה, הוא עובר בקום ועשה. ומי שלא מניח תפילין, הוא עובר רק בשב ואל תעשה. הרבה יותר חמור לעבור בעשייה מאשר לעבור באי עשייה. בסדר? אתם מבינים את הסברה? מה יותר חמור? כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו ואני עושה ההפך? או כשהקדוש ברוך הוא אומר לעשות משהו ואני פשוט יושב ולא עושה? אז ברור שיותר חמור כשאני עושה ההפך, זה ממש מרידה. כשאני לא עושה, בסדר, אני לא עושה, אולי אין לי אפשרות, אולי אני... זה גם לא בסדר כמובן, כן? אבל הרבה יותר חמור כשאני עושה ההפך ממה שהוא אמר. משקיע אנרגיות כדי לעשות הפוך. פה לפחות אני עצלן, לא יודע מה, מה הסיבה. אומר, לפי זה הנציב, מזה שאתה אומר שתפילין קודם חייבים להגיד שגם מזוזה מי שלא שם זה לא עבירה חיובית אלא עבירה בהימנעות מעשייה. למה? חייבים להגיד שאין איסור לגור בבית שאין בו מזוזה, אלא יש מצווה כשאתה גר בבית, יש מצווה לקבוע מזוזה, כמו שכשאתה קם בבוקר יש מצווה להניח תפילין. לכן עכשיו הם באותה רמה, ועד ירושלים בא ואומר תפילין עדיף ממזוזה, אם אין לך ברירה, תעדיף תפילין ממזוזה. אבל אם מזוזה זה גם היה איסור חיובי, שיש איסור לגור בבית שאין בו מזוזה, ברור שהיה עדיף קודם לשים מזוזה ואחרי זה תפילין. זה החשבון של הנציב. מכאן הוא מסיק, מזה שמותר לגור בבית בלי מזוזה, אם אין ברירה כמובן, כמובן שיש לך כל רגע מצווה לשים מזוזה. מה לעשות? אין לי כרגע. בינתיים תגור, מזה הוא מסיק. אם כן, אי אפשר לברך על הדירה בבית שיש בו מזוזה אחרי שאינו מוזר על הדירה כלל, אלא לקבוע אם יש לו. מכיוון שאין איסור לגור בלי מזוזה, אז אתה לא יכול לברך על המגורים בבית שיש בו מזוזה, כי זה לא קשור. המצווה היא שאם יש לך מזוזה תשים מזוזה. מה זה קשור לברך כשאתה נכנס לגור? זה לא קשור לזה בכלל. הרי שאתה יכול לגור גם בלי מזוזה בבית, אלא יש מצווה לשים מזוזה, בסדר? אבל המצווה היא לא לגור בבית שיש בו מזוזה, אלא המצווה היא לשים מזוזה בבית שאתה גר בו. זה משהו אחר לגמרי. בסדר? לכן זה לא מברכים, והוא חולק פה על המגן עברה. רבי עקיבא איגר כן הולך בכיוון של המגן אברהם לנפקמינה אחרת. ואגב, עוד יום עד נראה לי לדינה במי שיצא מדירתו לבית אחד הדור שם, ויש שם מזוזה מכבר, שניח שם הדר הראשון. כן, דברים שקורים הרבה פעמים, אדם עובר דירה ויש בבית מזוזות, הדייר הקודם השאיר בבית מזוזות. דמחויב הוא לברך על המזוזה, וזהו מצווה חדשה לו בבית זה. האדם נכנס לגור בבית שיש בו מזוזות, אומר רבי עקיבא איגר, צריך לברך על המזוזה עכשיו, למרות שהוא לא עושה כלום. לא אומר לכם מה ההלכה למעשה, שזה לא שיעור הלכה, זה שאלו את הרב דוד. ועבדו הוא פשוט, כי מדומה נזרים בזה ומצוי לשכוח. למרות שזו הלכה פשוטה, אומר רבי עקיבא, רבי עקיבא איגר, נראה שאנשים לא נזרים בזה וזה דבר ששוכחים ממנו. ונראה לי, שימו לב, זה חידוש קיצוני פה של רבי עקיבא איגר. דגם הולך מביתו לעסקיו בשוק, שעות הרבה, ופעמים נוסע מעירו על איזה ימים. ולכאורה הדין, כשחוזר לביתו, יברך על המצווה. דה בינתיים, שלא היה בדירת ביתו, לא היה עליו חובת מזוזה, ומתחיל עתה חיוב חדש. בכל מקום מסיים צריך יון לדינה, זאת אומרת, הוא מסתפק קצת בחידוש הזה. אבל הוא אומר פה חידוש מריש. אדם יצא לשוק, חוזר הביתה, צריך לברך עוד פעם על המזוזה. כי כשהוא יצא לשוק, עכשיו הוא לא בא בבית. אתה צריך לחלק מה זה נקרא יציאה, מה לא, אם אדם יצא עכשיו לחצי שעה, אז אפשר להגיד שזה יציאת הרי, זה לא כמו בסוכה, כן? זה לא נקרא. אבל אדם יצא עכשיו ליומיים, בסדר? יצא לטיול אילת לשבוע, חוזר הביתה, הוא עכשיו, באותו זמן שהוא לא היה בבית, לא היה עליו חובת מזוזה. הוא גר באוהל, באילת. ועכשיו הוא חוזר הביתה, מתחדשת עוד פעם חובת מזוזה, צריך לברך מחדש. חידוש עצום, כן? זה ודאי לא נוהגים. גם סם, צריך להיות לדינה, אבל אנחנו רואים שלוקח את הביטוי מזוזה חובת הדר בצורה קיצונית. שהמזוזה היא חובה רק באותם רגעים שאתה גר בבית. יצאת מהבית, יציאה משמעותית, התבטלה החובה. אתה חוזר, מתחדשת חובה חדשה, אז תברך עוד פעם. כן. עוד לא אמרנו שיש בעיה, עוד מעט תראה שיש בעיה. נכון, עוד לא הגענו, אתה שואל על ההמשך. שואל על ההמשך, בסדר, שואל טוב. שואל שאלה טובה. כן.
למה לפי הנציבה בסופו של דבר אני חייב לקבוע מזוזה רק כשאני גר בבית?
נכון, זה בסדר, הרבה דברים כאלה. צריך לחקור, אמרנו. מה, יש חקירה של תנאים בעצם. כן, זאת אומרת, הרבה מצוות אתה מתחייב בהם רק שחל איזשהו תנאי. לדוגמה, אדם שמקדש אישה בתנאי שהיא תלך ותזיז את הפלאפון מפה לכאן.
כן, אני לא שואל אם הדירה היא המצווה, כי אתה ברור, אבל אני משבח, הדירה היא תנאי, כי הוא מתחדש אבל כל פעם שאני גר בבית.
לא.
אם זה תנאי, התנאי בטל?
לא.
התנאי בטל, החיוב בטל?
לא. לא. התנאי הוא להחלת החיוב, כמו האישה, האישה הזיזה את הפלאפון, זהו, חיוב מקודשת. באת לגור, זהו, עכשיו יש לך חובה.
אז אחרי שהחיוב קיים,
קבעת, זהו, המצווה היא על הבית לצורך העניין, לא עליך. רק שאתה, היא לא מתחילה כל מה שאתה לא גר בו. אתה גר בו, עכשיו חלה המצווה, אתה מקיים וזהו, נגמר.
זה לא שזה רק להתחלה צריך את התנאי.
כן, כן.
יכול להיות מצווה, אבל שהתנאי צריך להתקיים בכל הזמן כדי שיהיה את החיוב.
אז יש לדון. יש לדון בזה, יש...
כי מבין שכיבושים הרגע שהם חלים, אז הם חלים.
כן.
יכול להיות שהחיוב של מצווה, זה רק על בית שגרים.
יש מקום לדון בזה. אם התנאי היה שאמור להתקיים כל הזמן, בסדר, אבל גם אם התנאי...
צריך גם להגיד על הנציב, זה הרבה
יגיד, לכאורה הנציב יגיד, אבל גם בית שאתה נכנס בו וכבר יש בו מזוזה, אז אתה לא תעשה עוד פעם. כי כבר יש בבית מזוזה. יכול להיות שיצאת, כבר עכשיו התנאי, גם אם נגיד לפי דבריך, שכשהתנאי בטל, בטל החיוב של מזוזה. אתה לא צריך לשים. בסדר, חזרתי, אני צריך לשים, הנה, אבל כבר יש. אני חושב שבצורה פשוטה אני הולך לכיוון של הנציב, בגלל בסדר, כבר יש, אני לא צריך לשים. לכאורה, אני חושב שהוא יכול...
לא, יכול להיות שהוא לא יצטרך לשים שוב מחדש, אבל יכול להיות שאולי אני אצטרך לברך על רגע
מזוזה. לא, אם אתה לא
צריך... יש בו מצווה חדשה. יש בו מצווה, ברגע שאני נכנס, נקיים בו מצווה.
אז זה השאלה איך להגדיר את זה. אני חושב שהכיוון של הנציב הוא לא כזה. נראה לי, גם נראה את זה עוד מראשונים אחרים. מהראשונים, בסדר? יש מקום לדון, אני חושב שהזרימה הכללית של הנציב היא אומרת לא ככה. ככה הוא מה הרוח של הדברים של הנציב, לעניות דעתי זה לא, הוא לא יגיד ככה, אבל יש מקום לדון בזה, אני לא מבטא את
משהו. ממה שהרב אמר שלפי הנציב ברגע שנכנס לדירה, אני לא אצטרך לקבוע עוד פעם מזוזה, כי הנה יש פה מזוזה. גם לפי, למה לא נגיד את זה, גם לפי מגן אברהם משתובע
כבעיגל. אם זה חובת הדר, אז אני לא צריך לקבוע, אני צריך לברך, כי מתחדש... לא, בסדר, כן, כן, בסדר. לא, לא. אוקיי, אז רבי עקיבא יגר אומר, לוקח גם את הביטוי מזוזה חובת הדר, אני רושם את פשוט את החידוש הקיצוני, שני דברים הוא אומר, אחד, הנכנס לבית שיש בו מזוזה חייב לברך, שתיים, אדם שיצא מביתו יציאה משמעותית וחזר אליו חל חיוב חדש
ויצטרך לברר שני.
כנגד הדעות האלה שלקחו את הביטוי מזוזה חובת הדר כנפקמינות הלכתיות, לקחו אותו עד הסוף הביטוי הזה, אנחנו מוצאים סיעה אחרת שלא לקחו אותו בצורה הזאת הביטוי הזה, כן.
לגבי הוכחה של הנציב, בית תפילין זה קודם למזוזה בגלל טעמים אחרים, בגלל שזה בשבי התעשה וזה ב...
לא, אבל יש כלל שתמיד, זה, כל הטעמים האחרים זה אחר כך. יכול להיות, וגם אתה צריך להסביר את זה ולהוכיח את זה. אבל יכול שיתווכחו איתו גם על הטעם הזה. אבל בוא נגיד שחובת הראיה על האחרים. כי הכלל הפשוט הוא שאם יש לך שתי עבירות שעומדות לפניך, שלא יהיה, שלא תצטרפו לעבור עבירות. אבל אין ברירה עכשיו. בסדר, אדם צריך, לא יודע מה, לחלל שבת, לא יודע באיזשהו... לא יודע עכשיו מה הציור, בסדר? אבל יש שני דברים לפניך. אחד זה עבירה בקום ועשה, ואחד זה עבירה בשב ואל תעשה, אז... עדיף לעבור בשב ואל תעשה. יכול להיות שעכשיו יהיה פה מקום לדון, כמו שאתה אומר, אם זה ברית מילה שיש לזה קרית, זה יותר חמור ממשהו אחר שהוא קום ועשה, אבל בדבר שהוא פחות חמור, רק מלכות. אז אני לא, יש גם יוצאים מן הכלל, אבל חובת הראיה על מי שאומר שזה יוצא מן הכלל. אבל זה בגדול הראיה של הנציב. טוב, יש לנו סיעה אחרת שאומרת לא, מזוזה היא חובת הבית, היא לא חובת הדר. חידושי הגרח על השף מביא. הדה מברך מי שקובע מזוזה בבית חברו. אף דו אינו מקיים שום מצווה. דקיום המצווה תלוי במי שעליו חיוב המצווה. היינו טעמה, כיוון שבזה המעשה יש בקיום מצווה. כיוון שבזה המעשה יש בקיום מצווה, מעשה מצווה היא. ומברכין על מעשה מצווה שעשה. אומר הגרח, לכאורה, אם נגיד שמזוזה חובת הדר לגמרי, רק על הדייר, אז כשאני עכשיו בא לקבוע מזוזה למישהו אחר, איך אני יכול לברך? החובה היא לא עלה לי. אלא מה? שיש גם מצווה במעשה שאני עושה. זאת אומרת, זה לא דומה לציצית, לא דומה לתולה ציצית בבגדו של פלוני, אף שהוא לבוש בית עשייה בהבגד, זה לא יצריך לברך, משום דן הקיום מצווה בתליית הציצית, רק משהו לבוש בתלית שיש בציצית. לכן אני בגוף עשייתו קיום מצווה. ואיזה מעשה מצווה שמברך עליה. שימו לב, אבל במזוזה, הבית מחויב בקביעת מזוזה. ובקביעתו מתקיים המצווה של קביעות מזוזה, והרי מעשה מצווה מברכין עליה. למרות שמזוזה חובת הדר, אבל אומר הגרח, הבית מחויב בקביעת מזוזה. לכן אפילו שהמצווה היא לא עליי, כשאני קובע מזוזה בשביל חבר שלי, יש בעשייה שלי מצווה. למרות שאני לא הדייר, אבל אני מקיים את מצוות הבית במזוזה. לכן אני יכול לברך. בסדר, זה הדברים של הגרח. אבל מה אנחנו שומעים מפה? ביטוי שעד עכשיו פחות שמענו, שיש חיוב על הבית. זה, אנחנו צריך לשאול, אז מה אתה עושה עם הביטוי מזוזה חובת הדר, כן? אבל זה אחר כך נעשה. קודם כל אנחנו רואים את הנתונים. לפי הגרח, יש חיוב על הבית. אני ארשום פה כותרת שנייה. מזוזה חובת הבית. הגרח, לכן הקובע מזוזה בבית חברו יכול לברך שיש במעשהו מצווה. סוגריים אפילו שעיקר החיוב לא עליו. כן. שולחן ערוך יורד דעה סימן רשפייטט. איזה מקום קביעתה בתוך הלל של פתח, בטפח הסמוך לחוץ, בתחילת שליש העליון, גובה השער. ואם קבע למעלה מזה קשרה, והוא ישרחקן מהמשקוף טפח. וצריך לקובע על ימין הנכנס. סוגריים, ואין חילוק בין אם הוא ייתר יד או לא. והיא קבעה משמאל פסולה. אומר השולחן ערוך, מזוזה תמיד תהיה מימין הנכנס, לא מעניין אותי אם האדם הוא ימני או שמאלי. בתפילין זה לא ככה, נכון? תפילין זה תלוי באדם, אם הוא ימני או שמאלי. אדם שמאלי, אני אחד ימין. מזוזה זה לא ככה. אומר האשך, ונראה, והוא הדין עם אחד לבדו דר בבית והוא ייתר. או שכל בני הבית ייתרים. כן? אומר השח, אולי תחשוב שהדין של השולחן ערוך זה רק שיש לי כמה אנשים בבית, אז בגלל שיש לי כמה אנשים, חלקם ימנים וחלקם שמאלים, הולכים לפי הימנים, למה? כי רוב העולם הוא ימני. אבל אם יש לי רק אדם אחד בבית והוא שמאלי, או שכל בני הבית הם שמאליים, אז משפחה שמאלנית כזאת, אז ישימו את המזוזה בצד שמאל. אומר השח לא ככה, למה? נראה, לא יודע מי לתפילין, שהם מצוות שבגופו. תפילין זה מצווה שבגופו, לכך חזינו, בתר ימין דידי, מה שאין כן מזוזה דעינה אלא חובת הבית, לכך חזינו, בתר ימין של כל האדם וכן נוהגין. בסדר? השח מבין הפקמינה אחרת למזוזה חובת הבית, שהמזוזה תמיד תהיה בימין, אפילו עם כל בני הבית שמאליים. אם זה היה דין בגברה, אז זה היה מקום לדון. אם בני הבית שמאליים, תשים את זה בצד שמאל. אבל מכיוון שזה דין בבית, היא חובת הבית, לא מעניין אותי שכל בני הבית שמאליים. החובה של הבית. ורוב האנשים בעולם הם ימניים, אז גם המזוזה בבית תהיה בצד ימין ולא בצד שמאל. בסדר? כן. מה הבעיה?
לא,
זה החילוק
של הגוף
על
הבית.
שזה גוף שזה על הבית לא יודע אם פה זה ראייה. למה זה ראייה? זה המקום שאתה שם עכשיו. איך מפה אני רואה אם זה חובה מצד הגב או מצד החפצה? אני יכול להגיד גם למגן אברהם, אתה צריך לשים תפילין על היד, מזוזה בבית וכו'. אבל זה עדיין חיוב, זה מקום קיום המצווה, אבל החיוב הוא מצד הגברא, עדיין אפשר להגיד את זה. הפסוק אני חושב זה לא ראייה ללמוד אם זה חובת גם או חובת.
זה גם למעצר
בשעריך. מה?
למעצר בשעריך
אני מבין,
זה בית
שלו, בשעריך
שנשאר
עיר כללית
שגם
בויים. בשעריך, מה לומדים, מה כבר לומדת מזה? אני לא יודע אם זה, אם צריך לראות מה הגמרא לומדת מעולה בשעריך, אני לא יודע אם זה הכוונה פה זה לשער המשפט כמו שהרבה פעמים אין פה. לא משנה, אבל זה כבר דיון, אני חושב שזה כבר לא, אין דם להיכנס, זה לא מוכרח ולכאורה. השח, כן זה השח, מי שעושה? מזוזה חובת הבית, לכן תמיד מזוזה בימין הנכנס, גם עם כל בני הבית שמאליים. ונפקמין האחרונה זה הריטווה, כן, הגמרא בבבא מציעא דף ק"ב אומר תנו רבנן, זה אותה המשך של אותה גמרא שראינו קודם. המזכיר בית לחברו על הסוכר לעשות לו מזוזה, וכשהוא יוצא לא יתלנה בידו ויוצא, ומנוכרי נוטלה בידו ויוצא, כן? אם אדם שכר בית, צריך לשים מזוזות. עכשיו, מה קורה כשהוא יוצא מהבית? אסור לו לקחת אותו מזוזות. אלא אם כן, זה גוי. עכשיו, כי אם תשאיר את זה...
אה? אתה מזכיר לגוי?
לא, הסוחר. הסוחר הזכיר מגוי, ועכשיו הוא גמר את השכירות והוא יוצא מהבית. אל תשאיר את המזוזות, כי הגוי עכשיו יבזה את זה, זה אסור לו, כתבי הקודש לתת לגוי זה בעיה. אז תיקח את זה איתך. הגמרא מספרת גם כן מעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ושני בניו. אדם שגמר שכירות לקח את המזוזות לבית החדש שהוא שכר ומתו אשתו ושתי בניו. ככה היום מאוד מקפידים על זה, בסדר? אדם שעוזב בית גם אם הוציא הרבה כסף על מזוזות משאיר את המזוזות בבית. יש דיון אם יש לו עכשיו מזוזות יותר מודרות, פחות מודרות, בזה כבר יש דיון אם הוא יכול להשאיר מזוזות פחות מודרות ולקחת איתו מזוזות מודרות. פה אני שוב לא פוסק לכם, אבל תדעו שיש כזה דיון, אבל אסור להוציא. שואל את הגמרא, מעשה לסתור, מה הרגע אמרת שאם הוא, שכן יכול, כן, מה, איך סיימת את הברייתא הסיימה, את המקרה האחרון, שאם הזכרת מגוי, כן תוציא. אז מה אתה מספר לי על זה שמישהו הוציא ונפגע? לא, המעשה על הרישא, הוא לא שכר מגוי אותו אחד, הוא שכר מיהודי והוציא, ולכן הוא ככה נפגע, לא על אף אחד. אומר הנימוקי יוסף, הוא מביא את הריטווה, תנו רבנן לא יתלנה, סתם הקטני, אפילו שצריך אותה לבית אחר, כן? למרות שהוא צריך מזוזה לבית אחר, לא ייקח את זה. לא הכוונה שלא ייקח וישים בתיק. אפילו כשהוא לוקח את זה, ובשביל מיד להעביר לבית אחר, גם אסור לו. ואף על פי שאמרו גבי ציצית מתירים מבגד לבגד, בציצית אין שום בעיה להתיר את הפתיל, אם יש לך ציצית שכבר ישנה, והפתילים עוד טובים, וקנית ציצית חדשה, אין בעיה להתיר את הפתילים מהציצית הזאת, ולהעביר אותה לציצית החדשה. אז למה במזוזה כן יש את הבעיה? אומר הריטב"א, שאני יחד, כיוון די חיילה, קדושת שכינה בבית זה, אין לו לסלקו משם, בשם הריטב"א. הריטב"א אומר פה דברים ככה מרוממים, כן? חלה פה קדושת שכינה בבית, קבעת מזוזה בבית, חלה קדושת שכינה בבית, אז אסור לך לסלק את זה מפה. מפה, שוב, זה פחות, בוא נגיד, זה פחות נפקא מינה חותכת ממזוזה חובת הבית, אבל כן, זה, אם הייתי שואל לאן הריטב"א יותר מתאים, נראה שזה גם כן משמע שלפחות יש פה לפחות צד שהמזוזה קשורה לבית, והיא לא רק באה כדי לשמור על האנשים שבבית, אלא היא פועלת משהו במהות הבית המזוזה, בסדר? אז זה יותר קרוב לכאורה דברי הריטב"א לצד שמזוזה חובת הבית, שהיא השארת השכינה בבית. לכן, אם זה היה רק מצד האנשים, שהאנשים צריכים שיהיה השארת שכינה, בסדר, נו, אז מה הבא? אני יוצא, אני כבר לא בבית, אז אני לא תחשב, אני אקח את השכינה איתי כביכול לבית אחר. לא, אני מבין שיש, מלבד האנשים שגרים בבית, יש משמעות לבית שיש בו מזוזה. בסדר, לכן אני, הרב בעצם אני מביא שהריטב"א הזה הוא גם יותר מתאים לצד של מזוזה חובת הבית. נרשם את זה, הריטב"א, איסור להעביר מזוזה מבית לבית, שלא כמו התרת ציצית מבגד לבגד, מכיוון שחלה בבית זה קדושת שכינה. כן, סתם זה מרגש, כן, אדם ששם מזוזה בבית, זה, יש לו שכינה בבית, זה דבר שאנחנו עוברים כל הזמן על המזוזה, מנשקים, אבל כאילו, קצת לחשוב על זה, מה, איזה זכות זה שיש מזוזה בבית, כן, לעם ישראל, שכביכול השכינה איתנו בבית. אין פה קדושה מצד הבגד, אלא עכשיו אתה לובש כזה בגד, זה לא שהבגד צריך פה את הציצית, אלא כשאתה לובש בגד עם ציצית, עכשיו יש לך שמירה אלוקית, או לא יודע, כמו שחז"ל אומרים, כן, שהולך, יש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו, וכולי מובטח לו שלא יחטא, כי יש לו שמירה אלוקית. אבל זה לא מצד הבגד, זה מצדך. אבל בבית, זה לא רק שיש איתך השראת שכינה, אלא בבית עכשיו יש השראת שכינה גם. גם כשאתה יוצא לצורך העניין, אם נגיד, מה הריטב"א היה אומר על דברי רבי עקיבא איגר, יכולה להגיד, גם כשאתה יוצא, השראת שכינה נשארה בבית, כי זה בית של יהודי, ויש המזוזה, הבית הוא בית שונה.
עכשיו, אם אני רק אשבה שרב עושה לקידושים, שהתנאי חל, זה קדושה חל.
כן, 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 בדיוק. זה מה שהיה לי בראש כשקודם דיברנו. אם כן, אנחנו רואים שתי סיעות. סיעה אחת שלך מזוזת חובת אדם בצורה גורפת, והם לכאורה יותר פשוטים, הראיה איתם, בוא נגיד. להם יותר קשה, נכון? כי להם יש הוכחה, מזוזת חובת אדם.
מה היה בסיעים העניין דבר של השאלה של
הגרפת מזוזת,
מזוזת
הכישה
בבית?
שאלה. שאלה. זה באמת ראיה להם. אבל הביטוי מזוזת חובת אדם הוא יותר נוח לאלה, נכון? אבל בעשייה הזאת צריכה להסבר. אבל היתרון של עשייה הזאת מה הוא? לגבי הביטוי מזוזה חובת הדר?
שאסור לקחת את ה...
לא, חוץ מזה, נכון, מה שאתה אומרת. אבל לגבי הביטוי מזוזה חובת הדר, מה היתרון של עשייה הזאת? לא, זה קשה, לא. מה היתרון של הביטוי הזה? לא איך הם יסבירו, מה היתרון? היתרון של עשייה הזאת, כי הפשט הביטוי מזוזה חובת אדם, אומר זה על האדם. אבל מה היתרון של עשייה הזאת?
שזה לא מופיע
בסוגיות של מזוזה. אם באמת זה היה ביטוי כל כך מהותי במזוזה, למה זה לא מופיע בסוגיות? לפי המגן אברהם, זה כל כך עקרוני הביטוי הזה. לפי המגן קיבייגר, זה כל כך עקרוני, למה זה לא מופיע בסוגיות של מזוזה? נורה אדומה. ומסביר הרב ויצמן שמזה, שזה לא מופיע בסוגיות של מזוזה, לכאורה צריך להגדיר שזה באמת לא ביטוי עקרוני במזוזה. באמת עיקר הביטוי של מזוזה, לא נסביר את השיטות האלה. בסדר, אבל כן הרב רבי עקיבא איגר, עבודה מקומה מונח, אבל אנחנו כרגע מסבירים את השיטות האלה, שבאמת עיקר הנקודה של מזוזה זה הבית, לא האדם. ראינו את זה בשלוש נפקמינות. אלא שהביטוי מזוזת חובת הדר, תמיד הוא מופיע בהקשר ממוני. על מי החובה לשים פה את המזוזה? על מי החובה הממונית? האם האחריות של המזכיר הוא של הסוחר? כמו על מי האחריות הממונית לדאוג לדלת? זה דיני ממונות בינינו. בזה מזוזה חובת הדר. למה? כי אתה, אם לא היית נכנס לגור, הבית לא היה צריך מזוזה. אתה זה שהחלת את החיוב, אז אתה תהיה אחראי להוצאות הממוניות שסביבו. אבל מבחינת... מה?
עבודה זרה.
עבודה זרה, מה אמרנו? כן, בסדר. מדובר פה על בית שעוד אין בו מזוזה, נכון?
כן.
אז מכיוון ש...
לא,
לאו דווקא ממוני, אבל מכיוון שעוד לא היה פה, מכיוון שהדר הוא זה שמכיל את זה, אז אין פה בעיה, אין פה, לא הפקעתי משהו. בסדר, אתה צודק, שם זה לא ממוני. כן, כן, נכון, אבל זה עוד גדר, זה לא המהות של מצוות מזוזה, עוד גדר. הנקודה שאומר הרב ויצמן מסיק מזה שלא מופיע בסוגיות המרכזיות, שזה לא גדר מהותי. שזה מתייחס לעניינים צדדיים במצוות מזוזה, גדרים המוניים, האם מותר להזכיר לגוי וכו'. אבל אתה שואל באופן עקרוני, מה זה מזוזה? מזוזה בטח זה חובת הבית, זה מצווה שבבית. לכן, הביטוי הזה בכוונה לא הופיע בסוגיות במנחות, כדי שלא נטעה לקרוא אותו כביטוי שהוא מתייחס לעצם המהות של מזוזה, ולמין שהוא עוסק רק בדינים צדדיים בעניין מזוזה. את זה רמזו לנו חז"ל בזה שהם לא שמו את הביטוי הזה בסוגיה במנחות ורק בסוגיות אחרות. בסדר? עד כאן.
יום טוב.